שלום לכולם, ברוכים המאזינים לפודקאסט פשוט וחזק. אני יוסי מזרחי, אני מאמן כושר אישי. אני מלווה אנשים גם באונליין לתהליכים של חיטוב, עלייה במסת שריר, ירידה במשקל ועלייה בכוח, תוכניות אימון. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר על כמה זה בעצם פשוט להיות חזק. אני אריח פה אנשים שונים מתחום הכושר, התזונה, הבריאות, בעלי סטודיו, מאמני ריצה, מאמני קליסטניקס, ובעזרתם אנחנו ננסה להסביר לכם על כל מיני מושגים ודרכים באימונים ובתזונה, שדי בפשטות יהפכו את החיים שלכם לטובים יותר, את הגוף שלכם לחזק יותר וחטוב יותר. בפרק של היום אני מארח את טל יצחק. טל הוא הבעלים של סטודיו עם אינביקטה פיט, יש להם סניף בבאר יעקב, בקרוב הסניף בחולון, יש להם חברה לייעוצי תזונה, נכון? חוץ מזה, טל אני מכיר כבר כמה שנים, עשינו ביחד קורס מאמני כושר, מאז אני רואה את הצמיחה וההתפתחות שלו. חברים, אני מעריץ של הבן אדם הזה, איזה שינוי אדיר, הבן אדם הזה הולך, הוא והבת זוג שלו הולכים להשתלט על עולם הכושר והתזונה בישראל. אז טל, בוא תתן לנו כמה מילים על עצמך ואנחנו נתחיל.
קודם כל, כיף להיות פה, תודה רבה. כן, אז אנחנו אינביקטה, חברה שלי ושל הבת זוג שלי, אשתי לעתיד בעזרת השם. אנחנו מלווים אנשים בייעוץ תזונתי, אנחנו מביאים אותם לגוף שהם רוצים, למטרות שהם רוצים, בין אם זה מטרות פיזיות, מטרות אסתטיות, אנחנו מביאים אותם לשם בעזרת שלושה דברים עיקריים, שזה התפריט תזונה שבאמת מותאם אליהם, לאורך חיים שלהם, לדרך שהם רוצים לאכול בה. זאת אומרת, אם יש כאלה שאוהבים לאכול יותר בערב, יותר בבוקר, אנחנו ממש מסדרים את זה ככה במדויק, תוכנית אימונים להתאם במטרות שלהם, והמון המון אנחנו משלבים להם ההתפתחות האישית, כל הנושא הגדול הזה והאדיר הזה, כי בעצם זה כן נותן להם מוטיבציה וכן פורץ להם גבולות, ממש ככה.
נכון, זה האמת שזה נושא שאני מאוד מאמין בו מבחינת האימונים, שאנחנו יותר ממאמנים בתחום הכושר, אנחנו גם עוזרים לאנשים בשלב של ההתפתחות האישית. אי אפשר לעשות כמעט אף שינוי בלי התפתחות אישית, ושאני מדבר על התפתחות אישית זה לעשות דברים יותר טוב משעשית בפעם קודמת. זה יכול להתבטא בנושא הכושר, שאנחנו מתאמנים יותר, או מתחילים להתאמן, או עושים משהו שונה. אם זה בהיבטים של תזונה, שאנחנו פתאום קצת פותחים את העיניים ושמים לב למה אנחנו מכניסים לפה ואוכלים, ופתאום בבקרה ולא מכל הבא ליד. וגם בתחום האישי, איך אנחנו מתמודדים עם מכשולים וקשיים, נכון? זה על הנושאים
האלה. חד משמעית, אני מסכים איתך. אני נתקל בזה, אני פחות מאמן היום בפועל, אבל שאימנתי, נתקלתי בזה לגמרי. בין אם זה באימונים, ובין אם זה באישי, ובין אם זה בתזונה, אתה לגמרי מאמן לא רק כמאמן פיזי, אלא מאמן המון פן מנטלי אצל אותו מתאמן. אני חושב שזה משהו שצריך לשים עליו דגש, וזה בעצם מה שיקח את המתאמנים שלך בעצם גם לרמה הבאה.
נכון, אני חושב שזה משהו שעושה הבדל גדול בין הרבה מהמאמנים והיועצים המלווים, איך אתה מכניס את הפן המנטלי. זאת אומרת, אתה צריך להבין שהבן אדם שעומד מולך הוא בן אדם. זאת אומרת, הוא צריך לעבור איזשהו תהליך, אי אפשר רק להכתיב לו את תפריט, וכאילו, כך תתמודד זה שלך ותצליח, נכון? יש את הרבה מעבר. ועם זה, אני רוצה שנעלה את הנושא הראשון שאני רוצה שנדבר עליו, ואני רוצה לשאול לדעתך, מה אתה חושב שהבעיה של רוב המתאמנים, או לא בהכרח מתאמנים, זאת אומרת, אנשים, והם לא מגיעים איתם לתוצאות. זאת אומרת, למה אנשים לא מגיעים לתוצאות? פה אנחנו בעיקר נדבר בתחום הכושר, התזונה, המראה שאנחנו רוצים להשיג, אבל מה אתה חושב של הבעיה של אנשים? בוא נחלק את זה לשתיים, לאנשים שעוד לא מתאמנים ועוד לא התחילו לעשות שינוי, ואנשים שכבר מתאמנים, זה אחרי זה נדבר על זה, ולמה הם לא מצליחים להשיג את השינוי שהם רוצים?
אוקיי, זאת אומרת שאני מדבר קודם כל על האנשים
שעוד לא התחילו, זאת אומרת, מה מונע מהם לעשות את זה?
יפה. האמת שאני נתקל בזה לא מעט, כי כרגע אני עושה את כל השיחות מחירה ואת כל הדברים האלה בעסק שלי, עד שנביא לנו איש מחירות, ואני נתקל בזה לא מעט. האמת שאני קצת מתקשה להבין איך לא מתחילים, כאילו, אתה לא רוצה לשמור על אורך חיים בריא, אתה לא רוצה לראות טוב יותר, כאילו, אתה יודע, זה לא צריך גם להיות עכשיו פריק של כושר בשביל הדברים האלה. אפשר להתחיל מפעמיים, שלוש בשבוע, אימונים של 45 דקות, וזה די מספיק. אני אישית חושב שהם לא רוצים את זה מספיק. הם לא רוצים את זה מספיק כמו שהם ירצו דבר אחר. סתם דוגמה, אני שומע המון תירוצים במהלך השיחות שאני עושה. אתה לא מבין, אני עובד מ-6 בבוקר, חוזר רק ב-7 בערב, אני חוזר גמור. מישהי אחרת אומרת לי, אין לי מי שישמור לי על הילדים. אחד אומר לי, אני עסוק כל היום. ואז אין בעיה, זה הלוז העמוס שלהם. אבל ברגע שפתאום יהיה איזה אירוע מסוים, שהם כן יצטרכו לפנות הזמן בשבילו, אז הם יפנו. איך פתאום יהיה להם פתרון? כי זה חשוב להם מספיק. זה חשוב להם מספיק, ובגלל זה הם מצאו לזה פתרון. אז לפי דעתי זה לא חשוב להם מספיק. הם צריכים לקבל איזה כפה, איזה הערה, ככה כדי שהם יבינו שזה כן חשוב. כי מלבד הפן האסתטי, יש שם מאוד מאוד פן בריאותי. מאוד, לי יש מתאמנות בנות 60, בנות 50, עושות דברים שיש לי ילדות בנות 16 בסטודיו שלא עושות, שזה מדהים לראות את זה, זה מדהים.
נכון, אני חושב שזה מטורף, ואנחנו נכנסים פה לעניין של הזמן, אתה יודע, יש דברים שאפילו אנשים שאין להם הרבה זמן, הם יכולים לעשות, זאת אומרת, השינויים הקטנים של, אנחנו קצת מבינים עניין, אבל בוא נגיד של לשים לב שאתה אוכל חלבון בשלוש ארוחות מהיום, זה משהו שצריך זמן בשבילו כדי להתחיל לעשות שינוי?
לגמרי אפשר בקלות, מספיק שאתה אוכל בבוקר איזה קוטג' קטן, גבינה צהובה, לא יודע, כל דבר אחר.
זה להחליף, אני חושב שזה להחליף את הנס והשתי עוגיות בבוקר באיזה פרוסה עם קוטג' גבינה לבנה או איזה יוגורט פרו, וזה צעד ראשון כאילו לתוצאות, נכון? זה גם אם בכלל אין לך זמן, זה משהו שאתה יכול לעשות. לאכול ארוחת צהריים, להכין, יודע מה? עזוב, אפילו אל תכין קופסה בבית, אין לך זמן לבשל. להזמין כאילו ארוחה שהיא אולי במקום פסטה שמנת פטריות, וואי, זה פשוט הדבר שאני הכי שונא, שאנשים אומרים שאוכלים פסטה שמנת פטריות, אין בזה כלום, אנשים, מי שאוכל את זה כאילו, זה בסדר לאכול את זה כי זה טעים, אבל כאילו אם אתם רוצים שזה ייכנס לכם איפשהו בתפריט כדי לירידה משקל, אז חברים, זה הדבר הכי גרוע, אין בזה כלום, יש בזה מלא פחמימה, מלא שומן, וזה דחוס בקלוריות. אז כן, אפילו להחליף את הארוחה הזאת בחזה עוף עם פסטה ופחות רוטב, כאילו, וואלה, זה צעד משמעותי בדרך למטרה שלכם.
חד משמעית.
כן, ואני חושב שהצעדים הקטנים האלה בסוף מביאים לצעדים גדולים יותר של אוסף של הצלחות. אז בעצם, כמו שאתה אמרת, האנשים לא מתחילים, כי אולי נגדיר את זה שהכאב שלהם לא גדול מספיק.
בדיוק.
זה כמו, צר לי אנשים ששומעות את זה, אבל עד שלא מגיע המספר הזה במשקל, לכל אחד זה מספר אחר, אם זה 65 או 70, כן. המשקל, טוב, יש לי עוד קילו, זה כמו בבוקר, יש לי עוד 5 דקות לישון, אפשר עוד נותיק אחד.
זה ממש ככה, זה שזה לא מספיק חשוב להם, כי זה לא מספיק כואב להם. ברגע, תראה, זה, אני גם נתקל בזה המון. מתי אנשים מתחילים להתאמן אצלי? לא כולם, כן, כן. חלק מהם. מתי שפתאום מתחיל איזה בעיה בריאותית? נכון. פתאום הם צריכים לחזק את הגב, ופתאום הברך לא מתפקדת כמו שצריך, או דברים כאלה ואחרים, או פתאום, לא יודע, יש להם כבד שומני, אז הם צריכים להתחיל בתהליך של, תהליך ירידה במשקל. אז רק שהנקודת כאב היא ממש ממש גדולה, ואין דרך הזה, אז הם מתעוררים. נכון. חבר'ה, תמנעו את זה לפני פעמיים בשבוע אימון, וקצת תורידו את הג'אנק, הכל בסדר.
בדיוק, זה ממש הגישה, זה כאילו למה לחכות שהיה זה, ודרך אגב, אם לא שמעתם את הפרק הקודם, אז ממש דיברנו על כאבים ופציעות וכאבי גב, שאיפה שהרבה אנשים כאילו, עד שלא מגיע השלב הזה שכבר די כואב הגב, אתם כבר לא יכולים להתאמן, אז כאילו, תקדימו חבר'ה, קצת תנועה, קצת אימונים, לא דרשנו מכם הרבה. אפילו העניין של לצאת פעמיים בשבוע בערב להליכה של חצי שעה, עם הבן זוג, עם הילד, עם הכלב, כאילו, אוקיי, במקום לעשות סיבוב של 5 דקות עם הכלב שיעשה, לכו איתו קצת, מה הבעיה? תפנקו את הכלב, תפנקו את הבן זוג. זה טוב.
דלך, אני אישית כועס באמת על אנשים שלא משקיעים בעצמם. כי אנחנו מפנים את הזמן שלנו להרבה דברים, למשפחה, לילדים, לעבודה, להכל. אבל להשקיע בעצמך, בגוף שלך, בכלי הזה שאתה חי בו, למשך שעה, 40 דקות, פעמיים, שלוש בשבוע, כמה זה יוצא? זה כלום, זה יוצא שעתיים, שלוש בשבוע.
למי אין שעתיים? כאילו, פחות פרק אחד בנטפליקס, יודעים מה? לא נטפליקס, סבבה, בנטפליקס תראו, תנו, אל תראו חדשות בערב, באמת, כאילו, תורידו חצי שעה של חדשות בערב, גם ככה לא מספרים שם שום דבר מעניין, צאו להליכה, צאו לאימון, תעשו משהו שטוב לכם וזה. אוקיי, אז זה אנשים שעוד לא מתאמנים, זאת אומרת, אנחנו צריכים להניע אותם להתאמן, אז חבר'ה, אם שמעתם את זה, ואתם עדיין לא עושים כלום למען עצמכם, אז זה הזמן. אני כל פרק, כנראה שכל פרק אני אגיד לכם את זה, אם אתם עוד לא עושים משהו, אז חבר'ה, זה הזמן לצאת ולעשות אפילו את הדבר המינימלי. אמרנו, אם זה להחליף ארוחה אחת במשהו יותר מזין, אם זה לצאת לחצי שעה סיבוב, או ללכת לאימון אחד או שניים בשבוע, במקום קצת חדשות, במקום קצת משהו אחר שכנראה לא מועיל לחיים שלכם, אז זה הזמן. ועכשיו אני רוצה שנגיע לנושא שהוא קצת יותר מורכב, אנשים שכבר מתאמנים. אלה יש הרבה. אנשים שפעמיים, שלוש בשבוע, יודע מה, אפילו ארבע פעמים בשבוע מתאמנים, בוא נגיד גם לאורך זמן, כבר שלושה, ארבעה חודשים, בעיניים שלנו זה לא הרבה זמן, אבל אנשים שמתאמנים שלושה חודשים אומרים, איפה התוצאות שלי? מה קורה? כן. אז למה אלה, לדעתך, למה האנשים האלה לא רואים תוצאות כמו שהם רוצים, או לא רואים תוצאות בכלל? אני לא מאמין שאנשים שבשלושה, ארבעה חודשים לא רואים תוצאות בכלל, אבל למה האנשים האלה לא רואים תוצאות?
אוקיי, אז אמרת ממש לפני שתי משפטים, לא רואים תוצאות כמו שהם רוצים. אני אישית חושב, אני רגע סוטה מאיזשהו נושא מסוים, חושב שהרבה אנשים מושפעים ממדיה שהם רואים, אם זה באינסטגרם, אם זה מגזינים, המון נשים. חבר'ה, אנחנו בני אדם שונים, עם הרכבי גוף שונים, נכון שכולם פחות או יותר יכולים להגיע לאותם תוצאות, אבל הם המון מושפעים מאנשים שהם מעלה איזה 0% שומן, משהו כזה, כאילו
משהו מטורף. מה שרואים באינסטגרם, כי פעם זה היה מגזינים, היום
זה יותר תמיד, אתה מסתכל על זה באינסטגרם, ואני חושב שאין ריאליות, אין ריאליות, אין באמת את הדבר הזה שאנחנו בני אדם שונים, ואנחנו נגיע לתוצאות שונות, גם אם נעשה בדיוק אותם תוכנית אימונים ואותם תפריט תזונה, התוצאות יהיו שונות. ואני חושב שהשילוב הזה של תוצאות שהם נקרא לזה מקצועיות, בסדר? כי האנשים האלה הם אנשים מקצועיים, אלה שמגיעים לאחוזי שומן נמוכים ולמראה האסתטיים, אנשים
ש... רובם, כן.
בדיוק, הם אנשים שזה כאילו, זה הלייפסטייל שלהם, לגמרי.
אנשים כמוני, כמוך, ובוא נגיד, אפילו אנשים שהם שלב מעל, כאילו אנשים שאתם רואים הדוגמנים, ואנשים באינסטגרם עם ה-50,000 עוקבים, שכל
הדבר
שלהם זה קוביות.
כן, כן, אני מדבר על אלה. אז אני חושב שהשילוב הזה והשילוב של אנחנו חיים בעולם, שאנחנו רוצים הכל כאן ועכשיו. כן. אנחנו חיים בעולם כזה של, אני לא רוצה לחכות, אני רוצה כאן, עכשיו, טק, טק. והשילוב של שתי הדברים האלה, זה אחד הדברים באמת שמביאים לתסכול אצל רוב האנשים. אמרת, 3 חודשים, אני לא רואה תוצאות. כי, הלו, תחכה רגע, תראה שאתה עובד נכון. והדבר השני, ללמה הם לא רואים תוצאות, תראה, רוב האנשים שמתאמנים בחדר כושר, שאני מכיר, הם מתאמנים ללא איש מקצוע. עכשיו, זה מאוד קשה, זה כמו לבנות בית בלי קבלן, יאללה, אני יודע מה צריך לעשות, ואני אתחיל...
הייתי פעם בבית, אני יודע איך זה נראה.
בול, בול. הייתי פעם אחת בחדר כושר, הייתי זה, אני יודע מה לעשות, קצת כפיפת מרפק, קצת קדמית, קצת סקווטים, ואני מסודר. זה לא עובד ככה, אם אתה באמת רוצה להתקדם בפרק זמן שהוא יחסית קצר, 3 חודשים, חצי שנה, אתה צריך איזשהו גרף התקדמות, אתה צריך איזשהו תוכנית באמת שמתאימה ליכולות שלך, לרצונות שלך ולאן שאתה רוצה להגיע.
נכון.
ובלי תוכנית, זה פשוט לא יעבוד, אתה תשליך את זה גם על כל מקום. אם זה לבנות בית, אם זה לבנות עסק, אתה לא, יאללה, פותח דוכן ומתחיל למכור משהו.
יש אנשים שעושים את זה.
כן, יש אנשים שעושים את זה, אבל אתה מסכים איתי שלמישהו שיהיה תוכנית, הוא ישיג את זה הרבה יותר מהר?
בטח, אני רוצה גם שנייה לחזור אחורה ולהגיד על הקטע של 3 חודשים. אני חושב שדיברתי על זה גם באחד הפרקים, אבל ניקח דוגמה, אנשים בטווח הגילאים של 25-26, שזאת הפעם הראשונה שהם מתחילים לשים לב לתזונה, לאימונים או משהו כזה. עכשיו בוא נגיד שמאז גיל 14-15-16, אתם מטפחים איזשהו אורח חיים. אז היה לכם עשור שלם, שאכלתם לא נכון, לא התאמנתם, לא השקעתם בגוף שלכם, ועכשיו, כאילו, ב3 חודשים, אתם רוצים להוריד את כל העשור האחרון שהיה לכם.
ממש, בדיוק
ככה. בדיוק, זה לא עובד, כאילו, זה לא כל כך עובד ככה, בוא נגיד שבמקרים מסוימים, כן, אפשר ב3-4 חודשים לעשות שינוי מאוד משמעותי, אבל יש אנשים שלא, כאילו, בניתם את זה במהלך עשור, אז בסדר, זה לא לוקח 3 חודשים, זה ייקח יותר, שנה, כאילו, בוא נגיד שגם שנה לעשות שינוי זה בסדר.
נכון, חד משמעית.
כן, ובקשר לחלק השני של התוכנית המסודרת והכל, אפשר לראות את זה בעצם בכל דבר בחיים, ובוא נגיד אם לקחנו את הדוגמה של לפתוח עסק, אז תיקחו אנשים שבסביבה שלהם היו אנשים שהם כבר היו עם עסקים או בעלי עסקים. אז זה לא שפתאום בן אדם בא ופותח עסק ואומר יאללה הכל עובד. היה לו אנשים מסביבו, לדוגמה אם לאבא שלו היה עסק או לאבא שלו היה חנות, ואז הבן אדם הזה אוקיי, אוקיי, הלכתי, ראיתי כל החיים את אבא שלי עושה את זה, הבנתי מה עושים, העסק שלו מצליח, הוא מרוויח כסף, יש לי את הסביבה שתומכת בכל הנושא, אז יש לי את האנשים מסביבה שמבינים בזה, אז אני הולך ופותח עסק. אבל אם אתה סתם בן אדם, אוקיי, עשית תואר ולא כל כך התחברת, ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה לדעת דרך עצמאית. ומסביבך, לא החברים שלך, לא ההורים שלך, לא האנשים שקוראים אליך, אף אחד מהם אין לו עסק, ואתה כאילו קופץ למים. אז כנראה שבאמת הדבר הזה לא יעבוד, כאילו אוקיי, אז יש אנשים שבאמת הסביבה שלהם, החברים שלהם מתאמנים ויודעים מה הם עושים, ויש להם חברים שהם מאמני כושר והם ראו ושמעו ומתייעצים עם אנשים. תראה, הם לא בהכרח הולכים למאמן, אבל הסביבה משלהם יודעת מה עושים. זאת אומרת, שמה דברים מהימנים ואמינים על מה לעשות, ולא האלה שהיו, כן, יש לי איזה חברה שירדה 6 קילו משקל שהיא חודשיים לא אכלה כלום. סבבה, אבל היא לא אכלה כלום. אתה יכול להמשיך לחיות ככה, כאילו, אתה יכול לשתות 4 שייקים ביום כל החיים ולהתקדם לאנשהו, זהו. אז זה לא ליווי מקצועי. זה כמו להגיד לי, כן, יש לי חבר שיש לו חנות, והוא מיליונר כי הוא זכה בלוטו. אז כאילו, כמה אני תזכה בלוטו? אני בכלל תזכה בלוטו. כן, אז אני חושב שאלה הדברים שבתור התחלה לפחות להם מתאמנים מאוד מגבילים אותם, שהם כאילו הולכים לחדר כושר והולכים על פי דעות של אנשים שהם לא מבינים, והם לא בהכרח לוקחים איש מקצוע, זה לא חייב להיות איש מקצוע, אבל זה מישהו מקצועי מהתחום שמבין במה הוא עושה. זאת אומרת, אנשים שרוצים לרדת במשקל, זה דוגמה מאוד קלאסית, והדבר הראשון שהם עושים זה מתחילים לרוץ. הם לא מסתכלים על מה הם אוכלים, לא מסתכלים על הרכב גוף, הם צריכים להתאמן אימוני כוח, אולי זה בכלל מה שיעזור להם למראה. הם אומרים, אני שמעתי שריצה זה מרזה, אז הם הולכים לרזה. ודרך אגב, דיברנו על זה בפרק הראשון, על ריצה ואירובי וכל הדברים האלה, ואיך הם תורמים לירידה במשקל.
כן. אנחנו נכנסים כבר לעולם של סטיגמות, של רוב האנשים שמגיעים אליי, בוא נוריד את הבטן, יאללה, כפיפות בטן, והרבה אירובי. חבר'ה, זה שתי הדברים שהכי לא חשוב כרגע.
נכון, לגמרי. אנשים, המראה בחיתוב, זה סך של פרופורציות, מסת שריר ואחוזי שומן. עכשיו, אחוזי שומן אנחנו מורידים בעיקר בתזונה, מסת שריר אנחנו מפתחים בעיקר באימוני כוח, ופרופורציות גם זה גם גנטיקה וגם אימוני כוח. זאת אומרת, הריצה והאירובי כמעט אין לו פקטור פה, וגם פחות התרגילי בטן.
אני אגע באיזשהו משהו באמת, כי אנחנו מדברים רגע על אסתטיקה, אבל אנשים שרוצים לרדת במשקל ולראות טוב גם.
נכון.
אז אני אישית חושב שיש המון, זה מוכח, כן? יש המון סוגים של ספורט. כדורגל, כדורסל, טניס, אוקי, אוקי קרח, סקי, והרשימה עוד ארוכה.
יש אלפים לדעתי.
חד משמעית. אסתטיקה בספורט, זה אימוני כוח, אימוני התנגדות.
יש ספורט אחד, יש לו גם שם לספורט הזה.
בדיוק.
פיתוח גוף.
בדיוק, פיתוח גוף. חבר'ה, אי אפשר להתווכח עם זה. עכשיו, אני לא אומר שאנשים שמתעסקים בספורט אחר לא ייראו טוב, כן? הם ייראו טוב, אבל אם אתה רוצה למטרות אסתטיקה ופרופורציונליות, וגם לא ברמה הכי גבוהה, כן? לאנשים שמתאמנים רק סתם כדי להוריד את הבטן ולהיראות טוב, תרימו משקולות, חבר'ה, תעשו לכם קיצור דרך לדבר הזה, קחו איש מקצוע ותעופו על התהליך.
לגמרי, לא סתם זה ספורט בפני עצמו. מי שלא מכיר, הספורט של פיתוח גוף, אתם אולי, אני אומר פיתוח גוף או בדי בילדינג, מה שאתם רואים זה המפלצות הדם האלה של ה-150 קילו ו-0% שומן. אבל כמו שלא כל מי שמשחק כדורגל הוא שחקן בליגת אלופות והוא קריסטיאנו רונלדו, יש גם אנשים שמשחקים כדורגל בשכונה והם אחלה והם נהנים מזה וזה כיף להם. אז כל העולם הזה של החדר כושר, הוא מכיל בתוכו הרבה דברים כמו קרוספיט, פיתוח גוף, פאוורליפטינג, מלא דברים. הקיצור דרך, כמו שאמרנו, בעצם זה הספורט הזה של הפיתוח גוף, וכל אחד ברמה שהוא ייקח את זה לעצמו, אבל כן, זה אפשר להגיד הקיצור דרך. וככה אני רוצה שנמשיך לתוך הנושא הבא. כבר דיברנו על בדי בילדינג, ואחד הדברים הכי חזקים שיש לנו בפיתוח גוף זה בעצם להתאמן חזק. ואם דיברנו על למה אנשים שהם כבר מתאמנים לא משיגים, דיברנו בעיקר על למה הם לא רואים את התוצאות שהם רוצים, וזה בעיקר בגלל השוואה ותוצאות לפעמים שהן לא ריאליות. כאילו יש דברים שחבר'ה אי אפשר להשיג בשלושה חודשים, כן? אפשר להשיג אחלה דברים, אבל יש דברים שלא. ולמה אנשים שממשיכים להתאמן בעצם הם לא משיגים מספיק תוצאות. אני רוצה להתחיל ואז תגיד לי מה דעתך.
לך על זה.
אני נחשף בהרבה מקומות, אנשים, עכשיו אני מדבר איתכם על אנשים שכבר הרבה זמן בתוך זה, חצי שנה, שנה, שנה וחצי, בוא נגיד זה כבר זמן ריאלי, אתם צריכים לדעת מה אתם עושים, אתם צריכים להבין מה קורה, ואתם, אם אתה מתאמן, את או אתה מתאמנים שנה, ועבדתם כמו שצריך, התוצאה שלכם צריכה להיות כאילו פגז. אז בתוך הנושא הזה, אני חושב שאנשים לא משקיעים מספיק מאמץ. אני רואה את זה בעיקר, אני אדבר פה בעיקר על גברים בחדר כושר, אתה אחר כך תיקח את זה לאן שאתה רוצה, אבל אני מכיר הרבה אנשים שקרובים אליי, חבל לי שהם לא מתייעצים איתי, כי זאת ממש העבודה שלי ומה שאני אוהב לעשות, זה קצת חבל. והם הולכים לחדר כושר עם רשימות מקולת. אתה מכיר את התופעה הזאת? אני וטל, מי שלא יודע, יצא לנו לעבור כמה אימונים ביחד. שנינו 99% מהזמן עובדים עם תוכנית אימונים מסודרת, מאורגנת, רשומה,
לפרטי
הכל
פרטים.
כתוב ומתועד, וכמה צריך לעשות וכמה צריך להתאמץ. והבעיה של הרבה אנשים שהם פשוט באים, אפילו, אתה יודע מה? יש אנשים שלא באים מרשימת מכולת. הם מגיעים לחדר כושר, שנה, 3-4 פעמים בשבוע, לא משנה.
היום אני עושה חזה.
כן, היום בא לי חזה, היום זורם חזה, ואז אתה מגיע לחדר כושר, רגע, החזה תפוס, טוב, אני אעשה גב. ובאים כאילו, טוב, המכשיר הזה פנוי אני אעשה, והמכשיר הזה פנוי אני אעשה. אז זה סבבה, כאילו זה מעולה, ברור שזה עדיף מכלום. עכשיו, אתם רוצים להתקדם? אתם צריכים לעבוד מסודר, ויותר מזה שאתם צריכים לעבוד מסודר, אתם גם צריכים לעבוד חזק, אתם צריכים לבוא עם כוונה. זאת אומרת, אי אפשר לבוא סתם ככה ולהגיד אני אעשה כמה תרגילים ומזה יהיה לי את הגוף שאני רוצה. צריך לבוא עם מטרה, צריך להחליט מה אני רוצה לעבוד, צריך לבוא ממוקד, צריך להחליט איזה תרגילים אני הולך לעשות מראש. אוקיי, אז בתוך התחום הזה זה נושא מאוד גדול, אז יש תרגילים שהם מאוד חופפים, כאילו אם אני רוצה לעבוד על הגב, אז יש לי כמה אופציות לעבוד על הגב, בסדר? אז לא רק התרגיל הזה הוא היחיד והקסום שעובד על הגב, אז אני אבחר את מה שמתאים לי. אני צריך לבחור כמה חזק אני רוצה להתאמן בו. זאת אומרת, לא להגיד, אני עושה 10 חזרות במשקל 50 קילו וזה מה שאני אעשה. כאילו, אם ה-10 הזה ל-50 יהיה לך קל, אז עשית את זה וזהו, והמשכת הלאה, כאילו, זה לא עובד ככה. בגלל זה אנחנו לא מתקדמים. אתם צריכים להתאמן כנראה הרבה יותר חזק ממה שאתם עושים היום. ואתם צריכים לבוא יותר מסודרים. אז מה אתה תחת על? מה אתה חושב שהבעיה של האנשים האלה?
אז באמת אני גם נתקל בתופעה הזאת, כמו שציינת מקודם, של אנשים שפשוט מגיעים ואומרים, אני עושה יום חזה ויד קדמית. באמת, או שרצים רגע כמה תרגילים מהראש, או שהם רשמו לעצמם איזה כמה תרגילים, אבל אין באמת היגיון מאחוריהם. אין איזשהו נוסחה מסוימת, אני אקרא לזה. אין איזשהו מישהו שישב ורשם לו, וחשב מה אני עושה ולמה אני עושה, כי כן. זה מאוד מאוד חשוב.
נכון, למה גם חשוב.
מאוד מאוד חשוב. כשאנחנו עושים את התוכניות אימונים, אז התוכנית אימונים שם היא מפורטת לפרטי פרטים, וגם היא מוסברת בצורה הכי פשוטה, למה אנחנו עושים את כל התרגילים האלה, ביום הזה, בשבוע הזה, כי זה מחולק לבלוקים, שזה כל שלושה שבועות משתנה, או כל חודש, תלוי בתוכנית. אז באמת אני חושב שהם לא מסודרים מספיק. אם אני חוזר אחורה, אז לקחת איש מקצוע שיעזור לך. זה לא ביג דיל. איש מקצוע, אתה יושב איתו אחד על אחד, בונה לך תוכנית אימונים. תפריט, זה לא ניגע בתרגל תפריטי תזונה. אנחנו מדברים כרגע רק על תוכנית אימונים. אני יודעת שיבנה לך את זה, ואז יהיה לך משהו באמת מסודר. כי שאני ואתה, לצורך העניין, מגיעים לחדר כושר, אנחנו מגיעים עם דפים ומחברות.
זה אנחנו, בסדר.
אני לא אומר לכולם לקחת את זה. ההפך, אל תיקחו את זה לשם, אבל כן תבואו הרבה יותר מסודרים, וכן תתאמנו חזק. יוסי דיבר שם על באמת להתאמן חזק, ושרוב האנשים מגיעים, יאללה, הייתי שעה בחדר כושר, מעולה, וקצת התאמנתי, וחותכים משם.
בדיוק, לא באים עובד... להעביר את הזמן, בדיוק, זה מפגש חברתי.
אתם צריכים להבין שזה לא עובד ככה, זה לא, ממש לא עובד ככה. אם אתם רוצים לראות שיפור, אז תיתנו 100% ממכם. אם תיתנו 60%, אז אתם תישארו בגוף, בפיזיות, שהוא 60%.
כן.
אם אתם רוצים לעלות לרמה הבאה, ל-70%, ל-80%, תתחילו להשקיע יותר באימונים. כמו שיוסי אמר, אם אתם מסיים את הסט הזה של הגב, או לכל תרגיל אחר, ואתה עושה סתם דוגמה 10 חזרות עם 50 קילו, ו-50 קילו האלה לא כאלה טישו אותך, אז גבר, תעלה משקל, תגיע לאיזשהו סף. יש מדד שאתה רוצה לגעת בו?
כן.
נקרא באנגלית RPE, בעברית?
בוא נקרא לזה המאמץ הנתפס.
משהו,
כמה, כן. כמה סט היה לי קשה, שזה כאילו דרגה מ-1 עד 10, לפי כמה חזרות אני יכול להמשיך. נגיד, אם המדד הוא 8, זאת אומרת שהייתי יכול עוד 2 חזרות. עכשיו, כשאנחנו מתאמנים בחדר כושר, אנחנו רוצים שרוב הסטים שלנו יהיו באזור ה-8-9. עכשיו, אני יוצא לי גם להעביר אימונים אישיים, טל, אני מאמין שגם לך יצא, ואחד הדברים זה, נגיד אני שם משקל איזשהו מתאמן שלי, אני אוהב לחיצות חזה, אז נגיד ניקח לחיצות חזה ושמנו לו 50 קילו. אמרתי לו, אוקיי, בוא ניקח את זה לסט של בין 8 ל-10 חזרות. עכשיו הוא מסיים 8 חזרות ב-50 קילו, אני אומר לו, אוקיי, איך זה היה? הוא אומר לי, קשה. וכמה חזרות עוד היית יכול לעשות? לא יודע, נראה לי 10. אני אומר לו, אז מה היה קשה? מה, כי השקעת קצת מאמץ ולהרים את זה, אבל יכולת לעשות עוד 10 חזרות. אז אני אומר לו, אוקיי, אנחנו רוצים לעבוד בטווח של 8, זאת אומרת, אני רוצה שישאר לך אולי עוד 2. אז עלינו משקל, שמנו 60. אמרתי לו, אוקיי, עוד פעם עכשיו ב-60 קילו, בוא נעבוד בטווח של 8 עד 10 חזרות. אז אנחנו עוד פעם עובדים, מגיע ל-8 חזרות, אומר, אוקיי, זה היה קשה, אני גם באמת רואה שהיה לו מעמד. אני אומר לו, אוקיי, תמשיך ל-10. ממשיך ל-10. אני אומר לו, אוקיי, זה היה קשה, הוא אמר לי, כן, וואי, זה כבר היה ממש קשה. אני אומר לו, אוקיי, סבבה. בוא נגיד, ועכשיו אתה מקבל 1,000 שקל על עוד חזרה שאתה עושה. אתם יודעים כמה הוא הצליח? עוד איזה 6. עכשיו, לא שילמתי לו 6,000 שקל על כל החזרות, אבל רק כדי להוכיח נקודה שהוא חשב לעצור ב-8, והוא יכל להמשיך עד 16. אז בעצם תחשבו כמה מרווח אתם משאירים שם בכל התרגילים שאתם עושים, שאתם באים ורשום לי לעשות 3 סטים של 10, ואתם עושים 3 של 10, ויכולתם לעשות איזה 3 של 25. כאילו, יאללה, לא, להרים את הפלטות, לשים עוד צד, להשקיע מאמץ, ולהתקדם עם זה.
חד משמעית. זה באמת ייקח אותם לשלב הבא. בין אם זה ביכולות גופניות, ובין אם זה במראה האסתטי, חד משמעית.
נכון, ואם דיברנו פה על האימונים שזה בא לידי ביטוי, אני רוצה שנדבר גם על העניין התזונתי, שהוא לא פחות חשוב. כאילו, כן, באימונים זה חשוב כדי לפתח מסת שריר. זאת אומרת, כדי להמשיך לגדול, אנחנו צריכים ליצור כל פעם עוד עומס ועוד עומס ועוד עומס, ואנחנו צריכים את זה על ידי השקעה של יותר מאמץ. זה לא חייב להיות גם להרים משקלים. כמו שהבנתם, אפשר להרים את החזרות, אפשר לקצר קצת זמני מנוחה, אפשר פשוט להשקיע יותר מאמץ בטכניקה. זאת אומרת, אני יכול להעט את החזרות עצמם, להישאר על אותם 10 חזרות ולעשות אותם הרבה יותר קשות. יש מלא טכניקות שאפשר לעשות, בשביל זה גם יש אנשי מקצוע, יש אינטרנט, יש מלא מקומות שאפשר לראות בהם. אפשר באינסטגרם שלי, של טל, יש גם קישורים למטה פה בפודקאסט, מי שירצה להיכנס ולראות תוכן על אימונים ואיך לשפר אותם. ויש לנו גם את כל העניין התזונתי, שאנשים, אני חושב, אנשים שמתחילים להיכנס לתוך העניין הזה, וכמו שדיברנו, אנשים ישר מתחילים ב, אני צריך להתחיל לרוץ כדי לשרוף שומן, הם לא משקיעים מספיק מאמץ בתזונה. ואני רוצה לשמוע את דעתך על הנושא הזה, איך זה בא לידי ביטוי? כאילו, איפה אפשר להשקיע... אני רוצה שתגיד לי איפה אתה חושב שאפשר להשקיע הכי פחות מאמץ, ולראות הכי הרבה תוצאות בפן התזונתי.
אוקיי. אז אני קודם כל אקח אותך אחורה.
כן.
אקח אותך אחורה שאני התחלתי להתאמן. אז...
לא, זה מעניין.
כן, אז לא, לא כזה התחלתי לשמור על התזונה. זה היה כזה התחלתי להתאמן כמו כל האנשים שאנחנו כרגע מתארים.
כן.
התחיל להתאמן, מגיע לחדר כושר, אז נרשמתי עם אבא שלי לקח אותי, אמר לי, בוא תעשה ככה וככה.
אבא שלך היה בענייני הכושר, הוא היה מבין בתחום, הוא היה החבר הזה שלא מבין.
היה זורק אותי למכונה עם המגבת, תעשה קצת ככה ושולח אותי. ומזה התחלתי. עכשיו, בשנה הראשונה, עליתי כמה קילויים של שריר, כי בסופו של דבר שאתה מתאמן ואתה אוכל, אפילו אם אתה לא אוכל במודע דברים נכונים, אתה קצת תעלה מסת שריר. אין דבר כזה לעשות משהו ולא לתוגמל עליו.
נכון.
אתה לא תקבל תגמול עליו. אז כן, בשנה הראשונה קצת עליתי, בשנה השנייה גם עליתי, בשנה השלישית קצת עליתי עוד יותר. בשנה הרביעית, שהתחלתי באמת לאכול כמו שצריך, קשיב יוסי, בשנה אחת עשיתי מה שלא עשיתי בשלוש שנים.
אני בטוח.
ואז אמרתי, יאללה, איך לא עשיתי את זה לפני? איך זה לא קרה?
כן. כאילו, אתה מרגיש בראש שלך כאילו בזבזתי שלוש שנים כמעט בלי תוצאה יחסית למה שיכולתי לקבל.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. וזה בייס, אבל מזה לומדים.
ברור.
בגלל זה אני אומר, אל תעשו את הטעות שאני עשיתי. לכו מראש, תיקחו איש מקצוע, תחסכו לכם הרבה זמן יקר, שלא להביא אתכם לתסכול. כי אני מכיר הרבה אנשים שמתאמנים 3-4 חודשים, לא רואים תוצאות, פרשתי, לא טוב לי.
נכון.
זה נובע משם.
כן, וזה נובע גם הרבה מתוך עניין שהם עושים דברים שהם לא אוהבים, אוכלים דברים שהם לא אוהבים.
וואו, חד משמעית.
וכאילו, מקושר לנו בראש העובדה של כדי לרדת במשקל, צריך לא לאכול כלום, וצריך להימנע מכל הדברים שאנחנו אוהבים. גם על זה דיברנו.
כמו היה אצלי מישהו, אמר לי, טל, אתה יודע, התחלתי לשמור על התזונה, הורדתי את הלחם.
כן.
אמר לו, למה הורדתי את הלחם?
הלחם זה טעים.
משמין עליך.
לחם, יש בו גלוטן.
בדיוק, תמיד, דברים כאלה, וזה טריף. אמרתי לו, מה? מעולה, כאילו, למה הורדת את הלחם? לא, הלחם זה משמין, גלוטן נצבר בדפנות של הבטן. אמרתי, וואו, כמה מיתוסים. אין שום בעיה עם לחם, אפשר לאכול. לא יודע אם יוסי דיבר איתכם על העניין של הקלוריות.
דיברנו על קלוריות בפרק ראשון, אבל אפשר לדבר על זה שוב.
אז אני מציע לכם לחזור אחורה ולשמוע אותו. אין שום דבר, אין מאכל שנקרא מאכל משמין.
וואי, דיברנו על זה איזה רבע שעה.
אני יודע שיוסי שונא את המשפט הזה.
נכון.
שמאכל משמין, אין שום דבר. יש עניין הכל זה...
סך קלורי.
סך קלורי, חד משמעית.
כן.
ושאל אותי מקודם, איך אנחנו יכולים לעשות מינימום מאמץ כדי לקבל מקסימום תוצאות בעניין התזונתי. אז אני חושב שרוב האנשים אוכלים בין 2 ארוחות ל-3 ארוחות. הדבר הכי פשוט שאפשר לעשות, זה כמו שאמרת בתחילת הפרק, בתחילת הפודקאסט, לדחוף חלבון בכל ארוחה.
בדיוק.
חבר'ה, זה באמת הדבר הכי פשוט שאתם יכולים לעשות. בבוקר זה יכול להיות דברי חלב, אם אתם אוכלים, או היום יש לנו את המשקאות האלה, כן. שהם הכי נגישים, והמדעני חלבון, וגם מי שלא אוכל מוצרי חלב, לכל הטבעוניים ששומעים את הפודקאסט הזה.
יש עם סויה.
יש עם סויה שאני אישית אוכל אותם, כן. כי אני ולקטוז לא כזה חברים.
לא חייב, יש סויה, יש אפונה, יש מלא פתרונות לטבעוניים.
יותר מזה, יש קרטון חלב שהוא נקרא פרו. של סויה.
אוקיי.
וזה, אני אהף על זה. אני מחכה ליום קרח שאני מגיע, לפחות 4 כאלה, ואני באמת, 2 כוסות כאלה, זה כמעט 20 גרם חלבון, משהו כזה, שזה מטורף. בקיצור, הנקודה שלי היא שבעידן שלנו, יש הרבה יותר מודעות לעניין של הסך חלבון, וכל מוצר היום הוא מאושר, אם זה מוצרי סויה, כמו שאמרנו, אם זה מוצרי חלב, וזה באמת לא בעיה ליצור את החלבון הזה. אז הטיפ הראשון שלי עליכם, איך לקבל מקסימום תוצאות במינימום מאמץ, זה באמת לצורך את החלבון בכל ארוחה.
כן, אני רוצה להוסיף, אבל רק אל תיקחו את זה לאקסטרים, יש כל מיני דברים שלטעמי הם מיותרים, כמו במבה חלבון וכל מיני...
לא, לא, לגמרי, לגמרי.
שטויות כאלה, כאילו, לא להסחף, לא צריך רביולי חלבון.
לגמרי.
כאילו, תאכלו אוכל אמיתי, יוגורטי ומשקאות, זה סבבה.
אם אנחנו ניכנס רגע, אני לא אכנס אתכם יותר מדי לעומק, כי זה לא נושא של הפודקאסט, אבל יש עניין של מדד איכות חלבון.
נכון.
וכמו שיוסי אמר, במבה ורביולי, שזה גלוטן, זה קמח, אז זה הכי פחות טוב נספק.
זה החלבון של החיטה. אז מה שאומרים גלוטן, מי שלא יודע, או בוא ניתן רגע שתי הגדרות למושגים. יש לנו לקטוז, לקטוז זה הסוכר של החלב, יש בו סוכר רגיל ויש בו את הלקטז, זה הסוכר החלבי, שיש אנשים שיש להם קצת רגישות אליו וקשה להם לעכל אותו. ויש לנו גלוטן, גלוטן זה החלבון של החיטה. יש אנשים צליאקים, לדוגמה, שהגוף שלהם לא יודע לפרק את החלבון הזה, אז יש להם בעיה איתו. לרוב האוכלוסייה אין בעיה עם גלוטן, אז גלוטן זה לא משמין, גלוטן אין איתו בעיות, פשוט גלוטן הוא חלבון לא הכי איכותי. נגיד חלבון של ביצה, או חלבון מי גבינה, או חלבון של אוף, כביכול הגוף שלנו יודע לספוג מהם את החומצות, הוא יודע לקבל אותם הרבה יותר טוב, לא נעשה את החומצה מוזקים.
בדיוק.
אז זה הדבר הזה. אז טל אומר, להוסיף פשוט חלבון בארוחות, נכון? זה משהו שאני מאמין מאוד גדול בו. שימו לב שבארוחת צהריים יש חלבון, בארוחת בוקר יש חלבון, ובארוחת ערב, אני אסביר לכם גם למה, חלבון א', הערך הקלורי שלו יחסית נמוך, הגוף צריך יותר אנרגיה כדי להשתמש בו, כמעט חצי מהקלוריות של החלבון הולכות לפירוק אנרגיה. החלבון גם הולך לבניית שריר, זאת אומרת, החלבון זה אבן בניין הכי חשובה כמעט בגוף שלנו. הגוף קודם כל משתמש בכל החלבון, אומר זה הדבר הכי חשוב, אני משתמש בזה להכל, לרקמות, לשרירים, למוח גם אני חושב שחלק מהחלבון הולך. ופשוט הגוף קודם כל משתמש בחלבון, אחר כך אומר, טוב, תביא קצת פחמימה לאנרגיה, תביא קצת שומן להורמונים, טוב, בוא נראה מה אני עושה עם השאר, אבל קודם כל הוא לוקח את כל החלבון.
חד משמעית.
וגם הוא משביע.
בדיוק, הדבר הנושא שבאתי להגיד, הוא ממש ממש משביע, אנשים לא יודעים את זה, אבל חלבון זה האב מזון מבין השלושה העיקרים, שיש לנו שומן, פחמימה וחלבון, שהוא האב מזון הכי משביע.
נכון.
אז כאילו, זה גם יתרון. באמת לא בא ליצור את זה, חבר'ה, בבוקר אמרנו מוצרי חלב או סויה.
ביצה, לא אמרנו ביצים.
כן, ביצים.
גם עם ביצים, מי שעדיין לא יודע ותקוע לפני 15-20 שנה, אין בעיה לאכול 3-4 ביצים ביום, גם יותר, כאילו יש אנשים שגם אוכלים 10, אוקיי, בואו לא נסחף בביצה זה, אבל 3-4 ביצים בחביתה מקושקשת, זה לא סוף העולם, זה לא מעלה את הכולסטרול, לא צריך לפחד מביצה, אפשר לאכול את זה, אם אתם טבעוניים אז לא, אבל כאילו מי שאוכל ביצים, לא לאכול ביצה אחת בבקשה, אין בזה כלום,
אתה יודע למה הוציאו את זה שהיינו, כאילו יש את ההצהרה הזאת לאכול שתי ביצים ביום, למה? כי זה הגיע ממדד הבריאות העולמי, מה-FDA. עכשיו, שהם מוצאים הצהרה כזאת, הם צריכים לקחת בחשבון אנשים חולים, אנשים חולים בסכרת, ילדים, נשים בהיריון, אנשים שמעשנים את כל קבוצת האוכלוסין, כן. ואז הם מוצאים הצהרה שתתאים לכולם.
לכולם.
עכשיו, בן אדם שהוא בריא ואין לו את כל המגבלות האלה, אין שום סיבה בעולם שהוא יפסיק לאכול שתי ביצים ביום.
כן, אני חושב, אני חושב שגם אנשים שיש להם בעיות של כולסטרול, אין להם בעיה עם הכולסטרול שיש בביצה. אני לא סגור על זה, אבל אם אתם אנשים בריאים, אתם יכולים לאכול 3-4 ביצים ביום. כן. אז זה הדבר הראשון שיעשה לנו את זה פשוט יותר בתזונה. עוד טיפ טוב שאתה רוצה לתת לנו?
טוב. וזה הטיפ הכי קלאסי, דחפו ירקות בכל ארוחה. אם אתם רוצים באמת לרדת במשקל, אז כמו שאמרנו, סיום תזונתי, עוזרים לנו קצת למערכת העיכול, עוזרים לנו ככה לסבוע. יש חלקיק שנקרא תאית, שהגוף שלנו לא יודע להקל אותו, הוא פשוט יוצא איכשהו, והוא די מסביע. אז לכן בירקות, גם אנחנו, שאנחנו אוכלים אותם, עזבו את זה שיש להם ערך קלורי מאוד נמוך.
מאוד נמוך.
בוא נגיד לרובם.
פחות, בדיוק, היום ראיתי איזה פוסט על אבוקדו, וכמה הוא דחוס או לא דחוס קלורית, אני לא יודע אם ראית.
הוא דחוס בטירוף.
אז זהו, גם אבוקדו לא דחוס בטירוף, כי ב-100 גרם אבוקדו יש בערך 160 קלוריות.
נכון, אבל אם אתה משווה אותו,
אז נשווה את זה לירק, סבבה, יש לו כמעט פי 3 מירקות אחרים. אבל נשווה אותו לאוכל אחר, זה כאילו,
לא,
אין בו כלום. כאילו, יחסית לירקות, גם אבוקדו אפשר לאכול. במינון, כן, נראו שזה מתאים לכם, אבל בוא נגיד, נגיד אבוקדו ואגוזים, אי אפשר לשים אותם באותה תמנית. זה השוואה של בריא ומזין וכל זה, דיברנו על זה גם בפרק הראשון, אז אם לא שמעתם, אפשר לחזור. אז נכון, כמו שטל אמר, אז יש לנו להוסיף חלבון בארוחות ולהוסיף ירקות, זה כאילו באמת שני צעדים נורא פשוטים, שאני חושב שכל בן אדם יכול לעשות, בהנחה ורוצה לרדת במשקל, או להפוך את החיים שלו לקצת יותר בריאים, תוסיפו ירקות, תוסיפו חלבון בארוחות. אני רוצה לתת פה עוד שני טיפים לאנשים שדווקא לא בהכרח רוצים לרדת במשקל, שהם רוצים לאכול. אז בואו ניקח את השניים שאמרנו עכשיו, ונהפוך אותם. אני רוצה שאלף תאכלו חלבון בארוחות, זה חשוב לפיתוח מסת שריר, אבל אל תעופו על זה. אל תתחילו לאכול לי אנשים ששוקלים 60 קילו, 200 גרם חלבון ביום כי זה בונה שריר. חבר'ה, חלבון זה מסביע, כמו שאמרנו. חלבון דורש הרבה אנרגיה מהגוף כדי לפרק אותו. תאכלו פחמימות, תאכלו שומנים, תאכלו דברים שיעלו לכם את הסך הקלורי ביום. כאילו, אל תתקעו על הדברים האלה. והטיפ השני, תאכלו דברים שאתם אוהבים. כאילו, תאכלו יותר מדברים שאתם אוהבים, ואל תדבקו לי לדיאטות של אורז וחזה עוף, בלי רטבים, בלי כלום. אתם רוצים לעלות במשקל. אז, כאילו, תקחו מה שאמרנו לפני זה, ותאפרו אותו. זאת אומרת, תאכלו חלבון, אבל במידה. ותאכלו פחות דברים שמסביעים. כאילו, תאכלו ירקות, כן, זה בריא, אבל אל תאכלו 2 קילו סלט ביום. אתם צריכים לפנות מקום בקיבה.
זה נושא שכאוב אצלי.
גם אצלי.
אני התחלתי בתור ילד מאוד 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 רזה. ורק מי ששומע את הפודקאסט הזה, ושמי שמגיע מהמקום שאני הגעתי, יבין כמה קשה זה לאכול. עכשיו יש מיליון אנשים שמצקצקים, ואומרים, מה יש לו? מה קורה
איתו לאכול? תן לי כל היום אני אוכל.
בדיוק, חבר'ה, זה לא קל, זה לא קל. עכשיו שאנחנו, שאנשים מגיעים אלינו לאינביקטה, אז באמת אנחנו יודעים גם לתאם איתם את כל הנושא הזה של העלייה במשקל. ויש לנו טיפים שחלקכם יחשבו שהם לא שגרתיים. סתם דוגמה, אני אומר להם, אין דבר כזה לאכול אורז, כאילו תאכל פסטה.
כן.
למה? בפסטה יש הרבה יותר קלוריות פר 100 גרם, פר מנה, פר משהו שיסביע אותך. הדבר הכי קיצוני שאני אישית עשיתי והשלחתי את זה על הכוח, עוד פעם, זה יישמע קיצוני, אבל תנסו רגע להבין את הדברים האחרים.
נכון.
אמרתי לו, גבר, אל תשתה מים. לך תקנה בקבוק נסטי, כן, אני יודע, הרוב יחלקו עליי, אבל אם אתם מבינים שבנסטי יש רק סוכר, וסוכר זה פחממה, ופחממה זה קלוריות, אז מה הבעיה?
כן, זה מקדם אותי לעבר המטרה.
בדיוק.
כרגע המטרה שלי היא לא בהכרח בריאות, שנסכם את זה, המטרה שלי היא לא בהכרח בריאות, כרגע אני רוצה לעלות במסה, כרגע אני רוצה לצבור כמה שיותר קלוריות.
אבל גם בעניין של הבריאות, אין בזה שום בעיה, זה סוכר, כאילו בסוכר יש גם בלחם, נכון, נכון. לחם זה לא בריא?
לא, אבל...
אז בדיוק, אז אתם צריכים להבין שבאמת אין שום בעיה עם הדברים האלה, כמו לאכול שוקולד, כי חסר לך 100 קלוריות. נכון, יש לך שומן, שומן רווי וכל הדברים האלה, אבל חד משמעית זה בסדר.
כן. אז, כן. זה יותר מהפן של, אני חושב, של להתרגל לדברים. כאילו, אל תתרגלו לצרוך נסטי, שתייה,
לא, חד משמעית, זה היה...
כן, כאילו...
זה היה קיצוני, כן?
נכון, אל תתרגלו לזה באופן קבוע, כי בסופו של דבר גם הבריאות שלנו היא חשובה, ואנחנו מדברים עליה גם בפודקאסט הזה, אבל יש אנשים, יכול להיות שגם אתם שומעים אותנו, שאתם נורא רזים, ואתם אומרים כאילו, וואי, אני לא מצליח במשקל, מה אני עושה? אז כאילו, כן, יש מצב שאלה הדברים שאתם צריכים לעשות. זאת אומרת, כן, לאכול קצת יותר חטיפים, פה ושם שוקולד, לפעמים גם שתייה מתוקה, לא להתרגל לזה לכל הזמן, זה כאילו קשה להגיד את זה, אבל להכניס את זה יותר. אני רוצה שנדבר רגע גם על הנושא הזה של התזונה והגבלות. אני אשתף שאני התחלתי לעבוד עם מאמן, אתה דיברת על עבודה ששלוש שנים התאמנת ולא ראית הרבה תוצאות, אצלי זה היה ממש אותו דבר, אני גם התחלתי בתוך הנושא הזה, אתה יודע, הסתובבתי, האמת שהתחלתי להתאמן עם אנשים שהם יחסית מבינים, ליוו אותי חברים ואנשים שכבר היו בתוך התחום הזה, ידעו מה הם עושים, אז למדתי נורא מהר איך להתאמן נכון, בקטע התזונתי גם היה לי נורא קשה כמוך, היה לי קשה מאוד לעלות, היה לי קשה מאוד לאכול, עוד פעם אנשים שמצקצקים על זה, אבל יש אנשים שאנחנו, כאילו אם הנטייה אתם שאתם משהו רגשי קורה לכם וזה, אז אתם הולכים לאכול, אז יש אנשים שזה בדיוק ההפך, אני כאילו נאטם, שאני קצת לא רעב, אני לא מסוגל לאכול, וכאילו הכל רוצה לצאת החוצה, אני לא יכול להכניס עוד גרגיר של אוכל. אז באמת התחלתי להתאמן ולעשות, בהתחלה עולים לא רע מהר, ואז כאילו לא מבינים מה הקטע. התחלתי להתאמן, אימנו אותי חברים שהם היו ממש מבינים בעניין ולמדתי את כל הנושא הזה ואז היה איזה שלב שרציתי ללך להתחרות, מי שיודע או לא יודע, התחרתי בפיתוח גוף טבעי באיגוד WNBF בישראל, זה איגוד שנבדקים בו שתן, דם והכל ולראות שאנחנו לא משתמשים בחומרים אסורים ואז היה שלב שבאמת החלטתי להתמסר לעבודה עם מאמן ובאמת עבדתי עם מאמן לתקופה של 4 חודשים הוא בנה לי הכל, אני לא חשבתי על כלום ושום דבר. לא חשבתי על מה אני הולך להתאמן, לא חשבתי על מה אני הולך לאכול, קיבלתי כמו תורה מאלוהים, קיבלתי את העובדה, הוא רשם לי הכל, זה מה אני עושה, ב3 חודשים...
אני זוכר אותך, מטורף.
ירדתי לאחוזי שומן של כאילו 4-5%, עליתי על הבמה בשייפ מטורף, נראיתי כמו שלא נראיתי בחיים, אם יכולתי להחזיק את המצב הזה, אני חושב שלא כל כך, גם לא נהניתי בו, יש פנים לא כל כך נעימים בחיתוב שהוא קיצוני, אני אדבר על זה גם פה באחד הפרקים, אבל לא יכולתי להחזיק את המצב הזה, אבל מה שכן, ראיתי תוצאות כאילו פסיכיות, ואני חושב שאם לא הייתי לוקח מאמן, יכול להיות שהייתי רואה את אותם תוצאות, אולי זה היה לוקח יותר זמן, אבל יש איפשהו את העניין הזה שאתה סומך על מישהו אחר, שאתה מחויב לו לתהליך.
יכול לשאול שאלה רגע?
כן.
הוא התחרה, המאמן שלך?
בעבר? המאמן שלי בעבר התחרה לא פעם ולא פעמיים, ולקח לו תואר אחד ולא שניים, לקח מדהים. יותר.
זה אומר, נכון. זה אומר שהוא עשה את זה כבר.
בדיוק.
זה אומר שהוא לוקח אותך לדרך שהוא היה בו.
נכון.
דמיינו לכם שאתם הולכים ביער, ואתם רוצים להגיע מנקודה A לנקודה B, ואתם הולכים ככה, מחפשים ביערות, מחפשים את הדרך. ויש לידכם בן אדם עם מפה. שמראה לכם את הדרך הכי קצרה והכי יעילה והכי טובה והכי לא מסוכנת.
הוא אמר, גם הייתי שם, כאילו הלכתי משם אתמול.
בדיוק, לא תלכו איתו, תלכו איתו. בדיוק הנקודה של יוסי, שהמאמן שלו התחרה, והוא הלך לבן אדם שבאמת רוצה להשיג, סליחה, שהשיג את המטרות של יוסי רוצה להשיג.
כן, אז זה מה שאני, זה החוויה שלי מאמנים, זאת אומרת, החוויה שלי הייתה חיובית, ולא רק בתחום הזה, אני גם עובד עם מישהו שבוא לא נקרא לזה מאמן אותי בעסק, אבל הוא יועץ לי לעסק, זאת אומרת, יש לי עסק, אני מעט מבין בעסקים, אני גם לומד הרבה על עסקים, אבל אני רוצה שהעסק שלי יתפתח, לקחתי מישהו שהעבודה שלו היא לפתח עסקים, הוא לקח עסקים, גם בתחום שלי וגם בתחומים אחרים, והוא פיתח אותם, זאת אומרת, אני משלם לבן אדם כסף, כדי שיוביל אותי לתוצאות יותר מהר, ואני לא רואה שום דבר פסול בזה, כאילו מה, כי זה מוריד לי מהאגו, או כי אני צריך להבין יותר מאנשים
אחרים?
אתה יודע,
אנחנו ישראלים, אני חושב שזה לא מוריד מהאגו, אני חושב שהרבה אנשים אומרים, מה אני אזרוק על זה כסף? כן. אני אעשה את זה לבד.
נכון.
ואז הלבד הזה או שעולה להם ביוקר, או בכסף או בזמן ארוך.
נכון.
כי אני למד עוד פעם להעיד על עצמי שאני ניסיתי לעשות דברים לבד.
כן.
בלי איש מקצוע שיכווין אותי בצורה המדויקת ביותר.
נכון.
לקח לי הרבה יותר זמן. להשיג את מה שאני רוצה.
כן, אז זהו, אז אני מספר לכם על החוויות שלי, שיצא לי לעבוד עם מאמן גם בתחום העסקי, גם בתחום של הכושר, זאת אומרת, גם כשהייתי כבר מאמן, היו לי מתאמנים, ליוויתי אנשים, ואמרתי, ההחלטה החכמה בשבילי היא לקחת מישהו שילווה אותי. ובאמת, כאילו, ראית את זה, זה כאילו פשוט נותן לך הרבה פלוסים של בן אדם שכבר עשה את הדבר שאתם עושים, והוא יודע, וזה לא רק מעניין הזה, זה גם מעניין של המחויבות. זאת אומרת, אתה מחויב לתהליך למישהו, אתה מדווח לו באופן שבועי, או כל שבועיים, או כל חודש, זה לא משנה, אבל אתה כאילו, עצם העובדה שאתה לא מחויב רק לעצמך, אתה גם מוציא את ההתחייבות שלך חוצה לבן אדם אחר, ואומר לו,
בונוס אדיר.
מטורף. זה אחד היתרונות הכי גדולים במאמן לדעתי.
בונוס אדיר, כי אתה כאילו מגיע כל פגישה איתו עם תחושה של התחייבות.
כן.
וההתחייבות הזאת היא לא לדעת, לפחות אותי מדרבנת כל הזמן, מאוד מאוד מדרבנת.
כן. ובנושא הזה של ההתחייבות לאנשים אחרים, אני רוצה לשאול את דעתך על אימוני קבוצות. אני אישית, רוב האימונים שלי, אני מעביר אישים, אחד על אחד, או זוגות, או דברים כאלה בקטנים. ומאוד פופולרי לאחרונה הקונספט של קבוצות. לי יש כמה דברים שהם גם נגד הקבוצות, זאת אומרת, אני חושב שיש פחות יחס אישי, יש אנשים שזה לא מתאים להם, שהם רוצים באמת את האחד על אחד עם המאמן, שידעו שיש מישהו שרואה אותם ומסתכל עליהם, וממש כל הזמן איתם, ובאמת, אני חושב שבאימונים אישיים, הפלוס הכי גדול זה שיוצרים קשר אישי. ממש, אני עם המתאמים שלי, יש לי קשר, ואנחנו בקשר טוב, כאילו, מבחינת האימון, אני מכיר, אתה יודע, יש לי את האפשרות, אני זוכר את כולם ומכיר את כולם, ואת הסיפורים, ואת מה דיברנו באימון הקודם, ומה הבעיות, ומה הקשיים, ומה הם עברו, ומה הם רוצים להשיג, ואיפה קל להם יותר, ואיפה קשה להם יותר. אז מה דעתך על קבוצות? איך זה, כי זה מחבר אותנו למקום של מחויבות, אתה גם לא מחויב רק למאמן לעצמך, זאת אומרת, אתה יודע שאתה מגיע בשעה מסוימת לקבוצה, ויש לך את החברים שלך לקבוצה שמתאמנים איתך, איך אתה חושב שזה מוסיף?
אוקיי, אז כמו שאמרת, בקבוצות יש גם פלוסים וגם מינוסים, כמו שיש באימונים אישיים. אחד המינוסים הגדולים שאני נתקלתי בהם בעברי, בתור מאמן במקומות אחרים, לפני שפתחתי את אינוויקטה, היא העניין שמאוד מאוד נפגע שם, העניין של המקצועיות, שזה מאוד מאוד חרה לי, בקבוצה מאוד קשה לקחת אנשים לקצה באימון, כי יש לך עוד 10 אנשים לדאוג להם, אתה לא יכול לשבת על הראש למישהו באותו תרגיל ולדחוף אותו לקצה. זה עניין שיש מצב שזה התרגיל הזה ספציפי ששמת בקבוצה, לא נכון לכולם. ועוד קשיים ממש התמודדתי איתם בתור מאמן. ושפתחתי את אינוויקטה, אמרתי, אוקיי, יש לי מה שאני רוצה לעשות.
נכון.
ומה שישבתי וחשבתי הרבה זמן, אני והבת זוג שלי ומאמן מוביל שלי, שהוא איתי בעסק, ישבנו וחשבנו איך אנחנו עושים את זה בצורה הטובה ביותר. וניסינו לקחת את האימוני כוח, התיאורים, כי שאומרים סטודיו ואומרים קבוצות, יותר כזה, אני אישית ורוב האנשים שאני מכיר מדמים סטפרים ובנות שעושות ככה עם עדיין ג'אמפ ג'ק.
נכון, לי בראש שאומרים לי אימוני קבוצה, אני רואה קבוצה של 20-30 בנות עם מדרגות ומוזיקה, רועשת כזאת וקופצות ומזיות.
ממש ככה.
איזה אימון טוב היה, הזעתי מלא.
בדיוק. אז אנחנו נכנסים לזה באופן מאוד אגרסיבי באימוני כוח, כי זה עוד פעם, זה מה שאנחנו מאמינים. אנשים בסופו של דבר נכנסים לדלת, אומרים לי, טל, אני רוצה להיות יותר אסתטי, לראות הרבה יותר טוב. מעולה, אימוני כוח זה הדרך לשם, אין לי מה להקפיץ אתכם מצד לצד לסטפר.
לא רוצה שתזיעו סתם ותגידו, וואו, איזה חם היה לי באימון.
בדיוק, שרפתי 400 קלוריות, מעולה, למי אכפת?
כן.
אז זה הנקודה. אז לקחנו את הקונספט הזה, ובאמת יצרנו קבוצה, אצלי אישית, זה מקום גדול, יחס 120 מטר, של 10 בנות באימון, עד 10 בנות, אני לא חורג מזה, המקום גדול, יש, הוא מובזר בכל טוב.
כן.
יש לי משקולות מ-2.5 עד 50 קילו, וכולם בדאבל, וכולם גם לפעמים במשקלים שהם יותר פופולריים, אז יש לי גם 10 זוגות ממשקל.
כן. זאת אומרת, אתה דוגל באיכות של האימון, ולא בכמות.
וואו, חד משמעית. אני חושב שהיה מקצועית, בגלל זה אני אגיד לך משהו, אני לא יודע אם אני צריך להגיד את זה בפודקאסט, בגלל זה אני הכי יקר באזור שלי. באמת, בחד משמעית אני אומר את זה באופן מלא, כי אני יודע מה אני שווה, אני יודע איזה ערך אני נותן, ואני יודע עם איזה סיפוק אנשים, ותוצאות אנשים ייצאו ממני.
זאת הגישה הנכונה.
אז באמת לקחנו את זה, אימונים עד 10 בנות, אימוני כוח, באמת תיאורים, אני מנסה לקחת כמה שיותר את הפן של האישי, כי אמרת, אני מכיר את המתאמנים שלי, אני יכול להעיד על עצמי ולהעיד על המאמנים שלי, שהם כן מאוד מאוד מכירים את המתאמנות שלהם, זה יש לנו קבוצה של נשים בעיקר, יש לי קבוצת גברים, האמת שזה די חדש אצלנו, אבל אנחנו כן מכירים אותם, אנחנו כן נשאים לשיחות, אני מפציר במאמנים שלי, לשלוח למתאמנים רנדומליים, איך היה האימון, ומה קורה, ואיך אתה מרגיש, למה? כי זה יוצר חיבור, ואני חושב שהדבר הזה מאוד מאוד חשוב, כי דיברנו על מחויבות, וזה לגמרי מתקשר. לי בסטודיו נוצר חברויות בין מתאמנות, כאלה שטסו לחול ביחד, כאלה שהייתה בחתונה של כאלה. זה דבר מדהים, ואז הם קובעות אימונים ביחד, מעולה, בוא נלך להתאמן ביחד, זה באימון ככה וככה. ושהמאמן בא ושואל אותך, ורואה שאתה באמת, הוא רואה שאתה מתעניין בו, שאתה לא עוד אחד מעשר. אז יש בזה באמת פאנישים מאוד כיפי.
זהו, זה מעולה, זה יוצר לנו מחויבות מהרבה כיוונים, גם לחברים שלנו, לקבוצה, גם למאמנים, גם לעצמנו.
גם לתהליך.
בדיוק, ואנחנו רוצים להוכיח מכל הכיוונים שאנחנו יכולים לעשות. אז היה לי פרק נהדר, אני רוצה שנסכם אותו רגע. וואי, דיברנו על מלא דברים, דיברנו על הרבה יותר דברים משהו שאני יכול לזכור. אז דיברנו על... על אנשים שקודם כל צריכים, למה הם לא רואים תוצאות? כי הם לא מתאמנים. הם עוד לא התחילו להתאמן. אז עוד פעם, אז אני חושב שזה פעם שלישית שאני אומר את זה. אם עוד לא, אתם עוד לא מתאמנים ולא עושים שום דבר, אפילו מהתהליכים הקטנים שדיברנו עליהם פה, זה הזמן להתחיל. לאנשים שכבר מתאמנים ולא רואים מספיק תוצאות, אז א', יכול להיות שאתם משווים את עצמכם למקומות הלא נכונים, בתוצאות הלא נכונות. זאת אומרת, אם 10 שנים טיפחנו משהו מסוים, אז בשלושה חודשים כנראה שלא נגיע למה שאנחנו רואים באינסטגרם. כאילו, יש מלא בחורות שנורא רזות עם קוביות בבטן, אז או, כנראה הם עבדו על זה הרבה זמן, וכנראה זה החיים שלהם, סיים שיט לגברים, כאילו, תראו לאן אתם עובדים. לגבי אנשים שיותר מתקדמים ועדיין לא רואים מספיק תוצאות, כנראה שאתם לא נחושים מספיק, כנראה שאתם לא מתאמנים חזק מספיק, לא מסודר מספיק. אני אוהב את הקונספט שתתאמנו יותר חזק מהאימון הקודם שלכם. כאילו, אתם פשוט צריכים להיות מסודרים יותר ומאורגנים יותר, תשקיעו את המאמץ לפי התוצאות שאתם רוצים לראות. אם לא תשקיעו מספיק מאמץ, לא תראו מספיק תוצאות. דיברנו על דברים פשוטים שאפשר לעשות מבחינת התזונה והתפריט, דברים פשוטים שלא יחייבו אתכם לשום דבר כזה או אחר. זאת אומרת, להוסיף חלבון בארוחות, להוסיף ירקות, יעזור לכם לרדת משמעותית במשקל.
כי אנשים מפחדים, במרכאות, אני אגיד את זה, להשתעבד לתהליך ולתפריט. אומר לי, מה היה לי חיים? מה עכשיו? זה ממש לא זה.
כן. אז זהו, זה ממש שתי דברים פשוטים שאתם יכולים להתחיל בלי כלום. לראות דברים שיש בהם קצת יותר חלבון, לאכול אותם, קצת יותר ירקות במהלך היום. אנשים שרוצים לעלות במשקל, אז אמרנו בדיוק ההפך. תאכלו חלבון, אבל קצת פחות. תאכלו הרבה יותר מאכלים שאתם אוהבים, ופחות דברים שהם מסביעים. זאת אומרת, פסטות, שייקים, שוקו.
מאכלים שהם דחוסים קלורית.
בדיוק.
מה זה דחוס קלורית, חברים? זה מאכל שבוא נגיד פר 100 גרם, יש בו הרבה יותר קלוריות.
כן, בדיוק. דיברנו על זה בתזונה, דיברנו על למה זה טוב לקחת מאמן שיוביל אתכם בדרך. אני וטל סיפרנו פה את הסיפורים האישיים שלנו, וכאילו כמה זמן בזבזנו בלא לעבוד עם מישהו מסודר, בין אם זה בעסקים, באימונים, בתזונה, כל הנושאים האלה. מישהו שעבר את המסלול שלכם ומוביל אנשים אחרים לעשות אותו, כנראה יכול לקצר לכם את הזמן, הכסף והאנרגיה שתצטרכו להשקיע באופן כאילו מטורף. דיברנו על המחויבות שיש לנו לאימונים, ואיך מאמן יכול להביא אותנו לזה, ואיך קבוצה יכולה להביא אותנו לזה. כאילו, איך להתאמן בקבוצה יכול לחייב אותנו. וזאת אומרת, זה כמו ללכת עם עוד חבר לחדר כושר, שאתה מחויב לו והוא מחויב לך. כל עוד זה לא מונע מאיתנו מהתהליך. היה עוד משהו שדיברנו עליו, אני לא זוכר. אני חושב ש... די סיכמתי את הכל.
כן, די סיכמת.
כן, אז טל, אני רוצה להגיד לך המון תודה שהיית איתנו. איך היה לך?
היה לי מעולה. היה לי כיף מאוד לשתף את הידע ביחד איתך, ולתת למאזינים שלנו עוד ידע ותוכן איכותי.
אני שמח.
תודה רבה על האירוח.
תודה לך. ובשביל לראות ולשמוע עוד מהתכנים שלי וגם של טל, ואם אתם רוצים עוד מידע על התוכניות ליווי ואימון שלי, יש קישור לאינסטגרם שלי פה למטה. גם הקישורים של טל ואינביקטה יופיעו פה למטה בפודקאסט שלנו. אני רוצה להגיד תודה גם לאוז נקש מפודקאסט סטודיו שהפיק לנו את הפרק הזה. ואנחנו נתראה בפרק הבא שנדבר בו על עוד נושאים מעניינים וחשובים, ואני מקווה שישאירו את הידע שלכם. תודה רבה.